עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:06, ואיתי באולפן עושים את המלאכה, המפיק אייל פרנק, מפיקה שני רומנו, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראית על הלייף רעות מתתיהו ארגון, והאחראים על השידור ב-103 FM זה איציק אהרון הגדול מכולם, וב-104.5 גל אשד. ועכשיו רבותיי אנחנו נתחיל, אני רק אזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור זה 1-900-722-103, אני חוזר 1-900-722-103, ומי שרוצה לשלוח לנו פקס עם שאלות, טענות, מענות, הערות, חידות, מה שאתם רוצים, חוץ מספורט ופוליטיקה כמובן, ל-054-70-103-70. יש לי רק הודעה לפני שאנחנו מתחילים בתוכנית, בקרוב תוכלו גם להכיר את הצד השני שלי, למי שלא מכיר, ואני מתחיל איזושהי תוכנית לילה, לילה קצרה, עם חברי הטוב עוד משנים רבות, עורך הדין שרלי בוזגלו, על החיים, על גוף ועל נפש, על מיסטיקה, על פרפסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה, על עושר ועצב, למעשה, על איך לעשות את החיים שלנו טובים יותר, נעימים יותר, ולעבור אותם בכיף ועד כמה שאפשר בלי יסורים. אז תצפו, בקרוב תקבלו הודעה, בקרוב אני אודיע לכם, תוכנית שעה בערב, באיזי, על נושאים מעניינים, עם אנשים מעניינים שנשמע את דעתם על כל מיני דברים. אז יש למה לצפות, אני מצפה. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו, מדבר מוטי מחולון.
שלום מוטי.
אני בן 66.
כן.
קודם כל, ברכות על התוכנית החדשה, זה נשמע לי מה זה מעניין.
כן, תודה.
כל מה שתארת כרגע, וכיף מאזין לזה.
כן.
אז ככה, לי יש בעיה כזו, אני לפני בערך שנה וחצי, התחלתי להרגיש זרמים ברגליים. זרמים מעמוד השדרה התחתון, עצם הזנב, לאורך כל הרגל, כולל כף הרגל. בזמן הליכה.
רק בזמן הליכה?
זה הגיע למצב כזה שכל איזה 100-200 מטר הייתי צריך לעצור, לשבת או להתכופף, ואז הייתי ממשיך עוד קצת. אז כמובן הלכתי לעשות CT וגם MRI.
כן.
EMG עשיתי, ב-EMG הכל היה בסדר.
הכל תקין כי זה לא מהרגליים, זה מעמוד השדרה, תכף נדבר על זה. כן,
אז ב-MRI ראו שיש לי הצירות של עמוד השדרה. וההיצרות הזו כאילו גורמת לחץ על העצב, וזה מקרין את הזרמים האלה שאני חש ברגליים.
כן, זה לא לחץ על העצב, זה לחץ על כלי דם, תכף אני אסביר.
לא, בסדר, כן. לא, אני לא הבנתי נכון, סליחה.
כן.
בכל מקרה, הלכתי להתייעצות עם שני פרופסורים, אחד פרטי ואחד בבית חולים. שניהם הסתכלו, ואחד אמר לי, כמובן, תשמע, אין בעיה, אנחנו עושים לך ניתוח, יש שני סוגים של ניתוח, אחד להכניס מזרק ולשאוב את החומר שם שלוחץ.
את הדיסק?
לא, 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 לא את הדיסק, את החומר שלוחץ על, על, על העצב או על הכלי דם.
החומר, החומר שלוחץ על העצב זה דיסק, זה החומר, זה הג'לטין שיוצא אוקיי. מהדיסק, כן.
יפה. וזו אופציה אחת, אופציה שנייה זה לפתוח את הגב ולעשות ממש ניתוח וכל זה, כמובן שלא הסכמתי. הלכתי לעוד פרופסור גם כן, הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לעשות לך ניתוח, כך בחשבון שאתה יכול לצאת משם משותק.
מרופא כזה תברח, מרופא כזה תברח. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו. אני למעלה מ-50 שנה נוירולוג שעוסק בכאבים. כלומר, עמוד המוח ועמוד השדרה, זאת הטריטוריה שבה אני שולט הכי טוב מכל הדברים האחרים, מכל הידע האחר שיש לי. אני ב-50 שנותיי שעוסק בתחום הזה, לא ראיתי אף אחד שאחרי ניתוח עמוד שדרה יצא משותק.
וואלה.
אוקיי. אבל זה סיכון תיאורטי שיכול להיות שהוא נדיר ביותר, ואנשים בהחתמה, בהסכמה המודעת, מחתימים שאתה יודע שבאופן תיאורטי יכול להיות חולשה של רגל, יכול להיות לחץ על עצם, אבל אתה יודע, מי שאומר לך את זה בצורה הזאת, אני הייתי מאוד נזהר. אבל אתה, אני מניח שאתה הלכת לרופאים שהם מומחים לעמוד שדרה.
מאוד, מנתחים בכירים של עמוד השדרה.
אוקיי.
אני אתקדם עוד טיפה, בקיצור כמובן שלא הסכמתי לניתוח לא לזה ולא לזה, כי זה היה עדיין נסבל הדבר הזה, זה לא היו לי כאבים, רק זרמים ברגליים, וזה היה נסבל, יכולתי לחיות עם זה. מפה לשם הבנתי שאם יש לי סוג של דלקת שמשהו יתנפח על העצב או על כלי דם, כמו שאתה אומר, הבנתי שקורקום מונע דלקת. התחלתי את המשך איזה חצי שנה או יותר.
כן, זה כמו, זה כמו, זה, כן, דבר.
התחלתי לאכול קורקום בתוך יוגורט עם קצת שיה וקצת פשטן. עכשיו, אני לא יודע איך תגיד לזה, או תקרא לזה אונס, או שטויות, או תרופות צבתא. אחרי איזה שנה בערך זה הלך ודאך לי ונעלם כמעט לגמרי.
כן.
עכשיו השאלה שלי לך היא זה ככה. א', אם לפי דעתך הקורקום עזר, או שכמובן אתה יכול להגיד שאתה לא יכול לדעת,
אף אחד לא יכול לדעת, כי הרבה פעמים הגוף מרפא את עצמו, וגם את זה תכף אני אסביר.
ושאלה שנייה, השאלה אם זה יכול לחזור גם בעתיד, אני מעריך שכן, אבל אתה יודע יותר טוב, בבקשה.
אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל, מה שאתה מתאר הוא מתאים יותר למה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית spinal claudication. כלומר,
ספיינל סטנוזיס הוא אמר.
לא, 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 תכף, תכף, תכף. הספיינל סטנוזיס זאת הסיבה לכך שנוצרה לך ספיינל קלאודיקיישן. ספיינל קלאודיקיישן זוהי צליעה, קלאודיקציה זוהי צליעה, מסיבה של עמוד השדרה, של הספיין. עכשיו, מה זאת אומרת צליעה מהכיוון של הספיין? שיש משהו שמפריע לחוט השדרה, והוא גורם או לזרמים או לכאבים שמחייבים אותך לעמוד. עכשיו, זה יכול להיות תופעה, עכשיו, יש משהו, דבר אחר שנקרא spinal, שנקרא claudication, או intermediate claudication, שזוהי סתימה של כלי דם ברגל אחת יותר. ואז אתה הולך, מרגיש כאבים ברגל, חייב לעצור, נח לכמה דקות, הכאבים ברגל חולפים, ואתה יכול להמשיך ללכת. זוהי סתימה של כלי דם או הפרעה בזרימה לכלי דם ברגל. וזה יכול להיות בשני הרגליים. אבל בתוך מוח השדרה, בתוך חוט השדרה, עובר כלי דם. עובר כלי דם מרכזי. וכשכלי הדם המרכזי הזה לחוץ מסביב, בגלל מה שנקרא spinal stenosis, stenosis זאת הצירות. אז שיש בגלל שינויים בעמוד השדרה, הצירות של עמוד השדרה, והחוט השדרה נלחץ, אז כל זמן שאתה עומד או יושב או שוכב, אספקת הדם מספיקה לעמוד השדרה. ברגע שאתה מתחיל ללכת, לאט לאט הגוף דורש, או הרגליים או העצבים או הכל דורש יותר דם. ואז אחרי 200 מטר אתה עומד, עומד כמה דקות או יושב כמה דקות, ויכול ללכת עוד 200 מטר.
בדיוק, כן.
אז זה נקרא spinal claudication, בגלל spinal stenosis. עכשיו, לפעמים זה משתפר או חולף לבד. עכשיו, לפעמים זה משתפר, אבל הכאבים מופיעים אחרי חצי קילומטר, ולא אחרי 200 מטר.
לא, אחרי... אני הולך 5 קילומטר גם, אין לי בעיה.
אוקיי, אז זה מצוין. עכשיו, דבר נוסף הוא שהגוף מנתח ומטפל בעצמו. מה זאת אומרת? אני לפני 50 שנה, כשהתחלתי להיות רופא, לא היו ניתוחי גב כל כך שכיחים כמו היום. וניתוח עמוד שדרה לפני 50 שנה, זה היה וחד ניתוח. ואז, והרבה מאוד אנשים לא היו עושים את הניתוחים. והאם הם נעשו משותקים בגלל שלא עשו את הניתוחים והיה לחץ על עמוד השדרה? לא. בדרך כלל אחרי חצי שנה או שנה, הגוף בגלל התנועתיות שלנו ובגלל שאנחנו הולכים, יש תנועתיות וסיבוביות של החוליות, והגוף כאילו מנתח את עצמו. הגוף כאילו מפורר חלק מהזיזים שלחצו על חוט השדרה. עכשיו, יכול להיות שהקורקומין או הקורקומה תרם לזה, אבל זה אי אפשר לדעת. אתה יודע, אתה עושה משהו וקורה משהו, לא תמיד יש קשר. אני תמיד אומר בתוכנית שלי את המשפט ההירואי, הכלב נבח וירד גשם. והכלב נבח, ובדיוק באותה שנייה שהוא גמר לנבוח, התחיל לרדת גשם. האם הגשם ירד בגלל שהכלב נבח? לא. אבל יש צירופי מקרים שאנחנו אוהבים לייחס להם זהו, אבל ללא קשר, קורקום בבוקר עם זרעי צ'יה יכול לעשות רק טוב. גם לדרכי העיכול, וגם לפרקים, וגם לזה. זאת לא תרופה. לא הייתי מציע אותה כטיפול בחירה למי שמגיע אליי עם spinal stenosis.
לא, זה סתם פנים תתים.
כן, בסדר, אז רק אני אומר לך. יכול להיות שזה גם תרם את חלקו, יכול להיות שזה לא תרם את חלקו, אבל אתה יודע, אם סוס מנצח, לא מתווכחים.
כן, מה שהפחיד אותי שם, ששניהם אמרו לי שעקבות זה יכול לבוא לאי שליטה על הצרכים, זה נכון?
תראה, אתה יודע, הכל נכון, אבל בערבון מוגבל. כי לפני כן יש סימנים נוירולוגיים אחרים, ולפני כן יש חולשה ברגל, זה לא דבר שמתפתח...
לא, אין לי את כל זה.
זה לא דבר שמתפתח מרגע לרגע. עכשיו, יש רופאים שאוהבים, איך אומרים, להגיד את כל האמת בפרצוף, ולהגיד גם את הדברים הנדירים ביותר. ויש רופאים שאומרים, את הדברים הנדירים ביותר, אני יכול להשאיר לרגע האחרון, ולהגיד לו, תדע, באופן נדיר, במקרים בודדים, במקרים נדירים, יכול להיות גם מצב של חולשה ברגל, יכול להיות גם מצב של הפרעה בשליטה. אתה יודע, אבל זה דבר שלמעשה המנתח, איך אומרים בצורה לא יפה, עושה בשביל כיסוי תחת. זה נכון שזה יכול לקרות, זה נכון שצריך להגיד את זה לחולה, זה נכון שצריך להחתים את החולה על הסכמה מודעת, מה שנקרא inform concern, כי לא תמיד זה קשור, זה לא דבר שתמיד קשור ביכולות של הרופא. הרבה פעמים זה עניין של אחוז מסוים מניתוחים לא מצליח בעמוד השדרה, זה אחוז קטן מאוד, אבל זה קורה. עכשיו אני גם יכול, אני לא אעשה את זה, אבל אני גם יכול להגיד לך, לפי ההתנהלות ולפי מה שאמרת לי, שזה יכול לשאוב והשני יכול להיות משותק, אצל מי היית? אבל זה סיפור אחר.
קודם כל אני מודה לך מאוד, אבל דבר אחד יפה הבנתי ממך, זה שבשנת בצורת אפשר לתת להרבה כלבים לנבוח, אולי...
זה רעיון.
תודה רבה לך, אני...
חלילה, חלילה, בלי לפגוע בכלבים, חלילה, חלילה, לעצבן כלבים בשנת בצורת.
אז...
תודה על לשון הנצה. אני חובב כלבים גדול.
גם אני, גם לי.
אף אחד לא יאשים אותי שאני...
לא, לא, צוחק.
כן. אוקיי, מוטי, הרבה בריאות.
ביי, ביי.
כל טוב, שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו. שלום.
שלום וברכה, פרופסור קרסו, הגדול מכולם. אישיות שאין דומה לה,
תודה, אני חושבת,
וחוץ מהידע הרב, יש לך את כל, איך אומרים, את כל החבילה, שאני יכולה רק לחשוב.
אוקיי, תודה רבה, תודה, לענייננו.
יופי, קוראים לי מעלי, ואני בת 67.
כן.
אני עברתי לפני כשנתיים ניתוח להחלפת מסתם, מסתם, עשו לי מסתם ביולוגי, מסתם אורטלי ביולוגי.
כן.
אחרי הניתוח אני שוחררתי, כן, אמרו שהניתוח עבר בהצלחה רבה, ובעצם שוחררתי עם אספירין, כי חשבו שיש לי מים, לא חשבו, היה לי מים בקרום הלב.
כן.
וזהו, וזה תם העניין. אחרי בערך שנה מהניתוח, פתאום התחלתי להרגיש סוג של קצב לב לא סביר, כאילו דפיקות לב. לא היה לי את זה לפני הניתוח.
שזה אגב לא קשור לניתוח. תכף אני אסביר לך.
אחרי אומרים, אבל בואו
נבין אם
זה באמת אכן. כל מקרה, מה שקרה, אני התחברתי למקום שקוראים לו מוניטור, שבודקים את קצב הלב.
כן,
אוקיי. ובמשך שנה באמת לא היה לי שום דבר. כל פעם שהתקשרתי, אמרו לי שאולי קצב הלב שלי, כאילו אני מרגישה שהוא מהיר, או מרגישה שהוא לא תקין, אבל לפי הבדיקה זה מצוין. כעבור שנה מהניתוח, פעם אחת ויחידה, הרגשתי ממש קצב מאוד מאוד חזק, משהו לא רגיל. עוד פעם התחברתי כמובן למכשיר הזה, ואז אמרו לי, כן, יש לך טרפור פרוזדורים.
אוקיי.
אוקיי, אני הלכתי כמובן מיד, אני גרה סמוך לטרם, הלכתי לשם, נתנו לי זריקת או אינפוזיה של
פרוקור. כן.
יפה, וזהו, והרגשתי אחרי זה מצוין, הלכתי הביתה. מאז אני כמובן מחוברת למוניטור, כי ראיתי שזה יכול להיות, וזהו.
סליחה, מה זאת אומרת מחוברת למוניטור?
אני כל יום עושה את הבדיקה הזאת דרך חברת מוניטור. בוא לא נגזים.
אוקיי, בסדר, בסדר. אני לא הבנתי.
כל פעם שאני מרגישה טיפה ככה דפיקות או איזה סוג של קצב, ויש לי סוג של קצב לפעמים ככה, שאני מרגישה שהלב כזה קופץ לי, ואני מתחברת. וכל פעם אומרים לי הכל מצוין, הכל בסדר, קצב הלב, דופק, אין בעיה. הלכתי לרופאה של קופה קהילתית, קרדיולוגית, קרדיולוג, והוא אמר לי, תקשיבי לי, אם היה לך פעם טרפור פרוזדורים, את חייבת להתחיל לקחת תרופה בשם אליקוויס.
כן.
אוקיי, אז זו בעצם השאלה שלי. האם באמת אני צריכה לקחת את זה?
אז בואי אני אגיד לך. קודם כל, היה לך בעיה של מסתמה אורטלי.
כן,
איך הייתה אי ספיקה, והחליפו לך אותו.
נכון.
באופן תיאורטי, לא לגבייך, אפשר להחליף אותו לשני סוגי מסתמים. מסתם מכני ומסתם ביולוגי. מסתם מכני זה מכשיר שעושים אותו עם מתכות וכל מיני פלסטיקים, או אני בכוונה אומר פלסטיקים, אבל זה לא פלסטיקים, עם כל מיני פולימרים, כל מיני חומרים, והוא מסתם שכשמשתילים אותו, משתילים אותו בדרך כלל להרבה מאוד שנים, אצל אנשים יותר צעירים, וחייבים לתת נוגדי קרישה, כמו אליקוויז. נקודה. ישנו מסתם שהוא מסתם ביולוגי. מסתם ביולוגי משתילים לאנשים יותר מבוגרים, בדרך כלל אחרי גיל 60-65, והמסתם הביולוגי לא מחייב מתן של אנטי-קואגולנטים, של נוגדי קרישה. והוא עשוי מרקמות של בעלי חיים, בדרך כלל מרקמת לב של חזיר, כמובן מוציאים משם את כל, את כל החלקים החלבוניים, כלומר נשאר רק סוג של רקמה, וזה משתילים לכולם. ולפעמים כן או לא מוסיפים אספירין. עכשיו, אצלך היה קצב לא סדיר. קצב לא סדיר יכול להיות כמה דברים. קודם כל, יכול להיות אדם שיש לו קצב לא סדיר, אבל, והוא לא מרגיש אותו בכלל. יכול להיות שישנו אדם שיש לו קצב לא סדיר, ויש לו קצב סדיר לגמרי, והוא מרגיש את הדופק. וכל פעם שבודקים אותו, גם כשהוא מרגיש את הדופק ואת הקצב כאילו לא בסדר, הכל תקין, וזה נקרא פלפיטציה. זו תחושה שהלב פועם חזק, בדרך כלל שהלב פועל, אנחנו לא מרגישים את זה. אבל שמרגישים את זה, ולפעמים זה חזק, זוהי פלפיטציה. זה לא מסוכן, זה לעתים קשור לסטרס או למתח או משהו כזה. עכשיו, ישנה תופעה שנקראת פעימה מוקדמת, או אקסטרסיסטולה, שלפעמים אנשים מרגישים כאילו בית החזה שלהם קופץ, או כאילו יש איזו דפיקה בלב, חזקה והיא נוספת. וזה דבר שהוא שכיח מאוד אצל בני אדם, וגם יכול כן או לא להיות קשור לתנוחה, או למתח, או לסיבה שאנחנו לא יודעים. נקודה, ישנה תופעה נוספת, הפרעת קצב, שנקראת פרפור פרוזדורים, או פרפור עליות. זו אחת מהפרעות הקצב השכיחות ביותר שקיימות ברפואה ובגיל המבוגר. כשאם יש הפרעת קצב, אם יש פרפור פרוזדורים שמופיע לפחות מספר פעמים ולתקופות מסוימות, זה מחייב מתן אליקוויז, אליקוויז בדרך כלל 5 מיליגרם פעמיים ביום, אני מניח שזה מה שהמליצו לך.
נכון.
וזה מונע קרישה, ולמה צריך למנוע קרישה? משום שבעליות, יש לנו חדרים ועליות בלב. בעליות ישנם אזורים בצד שנקראים אוזניות למעלה, שיכולות להיווצר שם, אם יש פרפור פרוזדורים, מערבולות. ואותן מערבולות יכולות ליצור קרישים, ואותו קריש יכול להיזרק מהלב ולהגיע למוח ולגרום לאירוע מוחי. ולכן כדי למנוע את האירוע המוחי, אנחנו ממליצים על מתן אנטיקואגולנטים.
הבנתי, אבל השאלה שלי, בעצם אני חוזרת על אותה שאלה. היה לי פעם אחת פרפור פרוזדורים. זאת אומרת, פעם אחת שאני יודעת, אחרי שהתחברתי למוניטור הזה, עשיתי דרך אגב גם בדיקת אולטר, ולא ראו את זה.
אז בואי אני אגיד לך משהו. את יכולה להיות חודש או חודשיים עם בדיקת אולטר תקינה, וכי לא תופסים את זה. עכשיו, את, ברגע שאת מרגישה לא טוב, את מרגישה את הפרפור, את מתחברת למשדר, משדרת את האק"ג שלך, ואז, אם זה חלף, זה חלף. יכול מאוד להיות, רק שנייה. יכול להיות ש10 דקות קודם, או 5 דקות קודם, שהרגשת, היה לך פרפור פרוזדורים, ולא, הדרך היחידה, לדעת אם הפרפור הוא קיים והוא ארוך או לא, היא יותר מסובכת, היא בהשתלת אביזר מתחת לאור, שנקרא רוויל, או לופ ריקורדר. לופ ריקורדר זה שבב שנראה כמו מה אני אגיד לך, הוא נראה כמו הקצה התחתון של עט. תראי, את נובע דקה, את רגיל דק, ו-4 סנטימטר ממנו התחתונים, או 3 סנטימטר תחתונים, משתילים את זה מתחת לאור בבית החזה, והוא בודק את קצב הלב שלך, ורושם את האק"ג שלך 24 שעות ביום, 360 ימים, 354 ימים בשנה, 3 שנים.
כן.
והוא מחובר לענן, והוא מחובר למשדר, ואז אני תמיד יכול, הרופא שבודק אותך, יכול להריץ ולראות אם היה פרפור פרוזדורים או לא היה פרפור פרוזדורים.
אוקיי, השאלה שלי היא, אם היה לי פרפור פרוזדורים פעם אחרונה, לפני שנה, כאילו, מה שאני יודעת, יש מצב שזה עבר, חלף?
נדיר. יש מצב, אבל זה נדיר. אלא אם כן באותו זמן היה איזה מצב מטאבולי, היה איזה סטרס מאוד גדול, שתית הרבה קפה באותו יום, במקרים נדירים היה איזה דופק שעלה באופן פתאומי, הוסיפו לך אני מניח גם קרדילוק, נכון?
לא, אני לא לוקח קרדילוק, כי זה עובד לי מאוד את הדופק, התחילו להוסיף לי ואמרו לי...
אבל אמרו לך שזה יוריד לך מדי.
טמבוקור אני לוקחת.
אוקיי, בן דודו, בסדר.
אז זהו, אז השאלה שלי, אני בסופו של דבר הבנתי, לפי מה שאתה אומר, שאני בכל מקרה צריכה לקחת את
פה קשה לי להציע לך, משום שאם באמת אכן היה, ויש מקרים שהיה פעם אחת וזה לא חזר, אז אם היה פעם אחת, אין שום סיבה לתת לך עוד פעם. אם לא, את מבינה, אם לא היה,
נכון, זה בדיוק מה שחשבתי.
כן, אבל זה, מה... אף אחד, זה אף אחד לא יכול לדעת. הדרך היחידה לדעת,
זה על ידי השתלת... אבל על... אני על... מחוברת ל... כמו שאמרת...
אבל זה נהדר, אבל זה לא עוזר, כי לפעמים זה נמשך דקה, ועד שאת הולכת, ועד שאת מתחברת, ועד שאת מחייגת, זה חולף.
נכון.
אני, אז זהו, אז זה טוב, זה מצוין.
מה, זה כאילו, זה אני צריכה להתחיל את מה שאמרת?
לא,
את לא צריכה,
את לא צריכה, זאת אופציה שקיימת.
כן, אני יודעת.
אבל אם באמת, אם את מתחברת בזמן אמת ולוקח שתי דקות או דקה עד שאת בקשר עם המערכת.
כן.
אז אם זה פרפור פרוסדורים קצרצר, אז יש רופאים שממליצים לא להתחיל עם אלקוויז, שומר של מאפשרים לא להתחיל עם אלקוויז. אבל לפעמים פרפור הפרוסדורים הוא לא מורגש. לפעמים הוא כן מורגש, לפעמים הוא לא מורגש. אז יכול להיות שאת לא מרגישה, יש לך פרפור, את לא מתחברת, את לא יודעת, ואז הנזק יכול להיגרם.
אז אתה אומר שבסופו של דבר אני לא עצמה להחליט. אני אגיד לך את האמת, הייתי אצל שני רופאים מצוינים. אחד אמר לי, קחי אספירין. אמר לי, זה אספירין, גם את לא חייבת, אבל תקחי. איך אומרים, ליתר ביטחון?
אם כבר, אז הייתי לוקח פלאביקס.
פלאביקס. יכול להיות. והשני אמר לי, חייבת אלקוויס.
כן, לפי הספר...
שני רופאים טובים שאני באמת... אני
שניהם נעזר... צודקים, שניהם צודקים.
אז מה אתה אמרתי, יבוא השלישי ויחריע ביניהם?
תראי, אני לא רופא שלך, אני לא יכול להציע, את יודעת, יש הצעה שיכולה להיות הצעת בונוס, ויכולה להיות הצעת שפלח.
כן. כלומר,
אם אני אגיד לך, אתה תקחי רק את האספירין או רק פלאביקס, וחס וחלילה, יהיה לך פרפור ולא תרגישי, ותהיה איזה אירוע, אז תגידי, איזה הצעת אחיתופל נתן לי אדון קרסו?
אמרה לי את זה הרופא, שנתן לי את האליק, וזאת אומרת, תקשיבי, לדעתי, אם אני אגיד לך לא לקחת, ויקרה לך משהו,
בדיוק.
סוג של כסח, כאילו, זה ככה הרגשת.
בדיוק, נכון, היא צודקת, אבל בספר כתוב, פרפור פרוסדורים זאת מחלה כרונית, לפעמים היא מופיעה בהתקפים לעתים קרובות ולעתים ברחוקות, אם היא מופיעה לעתים רחוקות, לעתים קרובות, ולמשך יותר ארוך, אז צריכים לקחת אלקוויז. אבל אני, כל אדם שיגיע אליי עם פרפור פרוסדורים, אני אציע, אני לא רופא לב,
כן.
אבל אני אמליץ לו לקחת אלקוויז.
אבל אתה אומר שאספירין גם יכול לעזור, או שאמרת פלאביקס?
אני מעדיף את הפלאביקס על אספירין. אבל לא לבקש להתייעץ עם הרופא.
כן, זה ברור שזה אחרי התייעצות, אבל...
כן.
טוב, שאלה באמת אם מה הרופא יגיד, כאילו...
כן.
יש הבדל גדול בין האספירין לפלאביקס? לפלאביקס?
כן, לפלאביקס מצד אחד יש פחות תופעות לוואי מאשר לאספירין, מצד שני הוא קצת יותר יעיל, לוקחים 75 מיליגרם פעם ביום.
אוקיי, בסדר גמור, אני מה זה מודה לך.
כל טוב לך, מלי.
אני חוזרת שוב, תודה רבה, ואתה באמת הגדול מכולם.
תודה רבה.
בהצלחה. תודה. גם לתוכנית הבאה, כל טוב.
תודה רבה, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, זאת נבית, מה שלומך פרופסור?
בסדר
קרסו.
גמור, נבית. בת כמה אתה?
אני בת 74.
אוקיי.
אבל אני לא מדברת עליי, אני מדברת על קרובת משפחה שהיא בת 37, ופשוט הייתה לה איזושהי נעימות לעלות לשידור, ואני החלטתי שאני אעשה את זה במקומה.
בסדר גמור, אני לרשותך ולרשותה.
אני מאוד מודה לך. אז ככה, היא חלתה בהרפס מספר אחד.
כן.
יש אחד ושתיים, אז נדמה לי שהאחד הוא היותר קל.
כן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יש כמה סוגים של הרפסים, כן.
כן, אז זה היה אחד, זה היה מלווה בחום ובהרגשה לא טובה, ובהקצוץ, בשפתיים וכולי. עכשיו, היא קיבלה את מה...
אולי רק נעשה קצת סדר, הרפס אחד זה שפתיים, הרפס שתיים זה עברי מין, לפעמים הם מתבלבלים ביניהם, הרפס שלוש זה זוסטר, ויש עוד, כן.
כן, עכשיו, היא נכנסה לאיזה סוג של חרדה, וזה למה? יש לה שני ילדים, ואמרו לה שהתופעה הזאת יכולה לחזור מדי פעם בפעם, וזה די מדבק, צריך להפריד כוסות, צריך מגבות, כל הדברים האלה. והיא עשתה את זה. אבל החשש שלה זה שאמרו שזה יכול להגיע בלי שום התראה מוקדמת. ואני אומר לך, היא עברה חיסון לפני כשבוע, חיסון פפילומה.
לא קשור.
ושאלתה הייתה למעשה אם היא יכולה לעבור את החיסון של, של בקט חוגרת.
זה וירוס אחר.
למרות שהיא פחות מגיל 50, היא בת 37.
אין שום סיבה. אין שום סיבה, אבל תראי, שלווקת חוגרת זה וירוס אחר. כלומר, החיסון של שלווקת חוגרת לא יגן עליה מפני הרפס השפתיים, נקרא לזה. כן. עכשיו, הרפס השפתיים זאת מחלה מאוד 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 שכיחה. ויכולת ההדבקה היא יחסית מאוד 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 נדירה. כלומר, לא צריך להיכנס לחרדה בשביל הילדים. כמובן, כשהיא מרגישה איתה הקצוץ לפני שהשלפוחיות מופיעות בשפתיים, לא להתנשק עם הילדים ולא, ואפשר לנסות באמת להחליף מגבות וכוסות. אבל זה רק כשהיא מרגישה איתה הקצוץ, וזה פעם בחודשיים, פעם בשלושה, זה לא מופיע כל יום, כל היום. אז קודם כל לקבל פרופורציה.
אז זה כבר מרגיע. ובוא נאמר, סליחה פרופסור קורסו, אם אנחנו מדברים גם על המספר 2 שאמרת.
כן, על עברי המין, כן. זה אותו דבר.
זה אותו דבר, והתשובה לא השתנתה לגבי החיסון.
התשובה לא השתנתה לגבי החיסון. ולגבי עברי המין, מאחר והיום קיימת אפשרות גם למין אוראלי, אז לפעמים וירוס מספר 2 נמצא גם בפה, ווירוס מספר 1 נמצא גם באברי המין, אבל ברגע שזה קורה, ברגע שזה מתחיל, אם זה מפריע מאוד, אפשר לבקש מהרופא כדורי זובירקס, או ולטרקס, אם זה בשפתיים, יש משחת זובירקס שאפשר למרוח אותה על השפתיים, וזה מקצר את הכל.
כן.
ויש תוסף תזונה, חומצת אמינו שנקראת אל-ליזין. אל-ליזין, אם לוקחים כדור ביום, זה בהרבה מאוד מקרים או מעכב או מונע את התפרצות ההרפס.
הבנתי, אל-ליזין?
אל-ליזין, האות אל, ABCD, כן. אל, מקף, ליזין.
ליזין, אוקיי. בסדר גמור. אני יכולה לשאול שאלה גם עליי?
ודאי, ודאי.
אוקיי, אני, זאת אומרת, אני לוקחת כדורים לקצב הלב, אליקוויף
וקרדילוק.
כן, וקרדילוק. ואני מתקשה בשינה, אז אני תקופה מאוד ארוכה, הרבה מעבר למה שכתוב, לוקחת גם סטילנוקס.
אוקיי.
הפרעת השינה שלי מאז, בגלל סיבות של הבלוט. אני פשוט התלמנתי, ומאז מאוד קשה לי בלילות.
כן.
אז אני מעבירה את, אני פשוט הולכת לישון מאוד מאוחר, אבל הכדור הזה מידך נותן לי גם אפשרות לישון אפילו עד 12 בצהריים, דבר שאף פעם לא נהניתי, כי כל ימי חיי עבדתי.
אוקיי, אז מה השאלה?
אם אני משלימה את שעות השינה, ולא בהתאם לשעון הביולוגי, אם זה בסדר, זאת אומרת, אם זה פוגע בבריאותי.
זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. פשוט מחזור השינה שלך, הוא מ-12 בלילה עד 12 בבוקר, או מ-1 בלילה עד 12 בבוקר. זה מחזור השינה שלך.
כן, אני עבדתי גם תקופה לא מבוטלת בתעופה, אז גם שם...
אז גם שם יש משמרות.
כן, כן.
שום בעיה, הרבה אנשים חיים במשמרות, הבעיה במשמרות... אצל רופאים ואחיות, שיומיים בשבוע את ישנה, לא ישנה בלילה, וכל השאר את כן ישנה, זה מבלבל. אבל אנשים שעובדים רק בלילות, או ערים רק בלילות.
אבל אפשר לומר שבאחד...
אפשר לחיות טוב ולהיות בריאים, ובצורה שאת חיה ללא כל בעיה וללא כל חשש.
ועד בידיים ועל דברים כאלה?
לא שמעתי.
רד בידיים של
רד בידיים בגיל 74 יש לה הרבה אנשים, צריך לראות, זה בשתי הידיים רד עדין?
ביד שמחזיקה את כוס הקפה, אני פשוט כשאני מגישה את הכוסות קפה, אז אני מרגישה שהיד שאני מגישה אותה בדרך כלל ביד ימין, היא קצת רועדת, אפילו הילדים שמו לב.
זה צריך לבדוק, זה נוירולוג צריך לבדוק, כי יש כמה סוגים שונים של רעדים. ויש רעדים שהם...
אבל זה גם על רקע נפשי, נכון?
לא שמעתי?
זה יכול להיות גם על רקע נפשי.
זה יכול להיות מאוד על רקע נפשי, ואם זה... כמה זמן הרעד הזה קיים אצלך?
הרבה זמן, שנה.
שנה, וזה לא יתקדם יותר מה...
זה קיים, תראה, יש כל כך הרבה דברים מסביב, גם המצב הביטחוני לא תורם לי פה לשלווה.
ודאי.
זה רעד שאני שמה לב שבעיתות מצוקה, אם זה אישי, פרטי, או סביבתי, לאומי, אז זה מאוד משפיע עליי.
אוקיי, אז לא להתרגש. לא להתרגש, לא.
פרופסור קרסו, שאלה ברשותך, שאלה קצרה.
כן.
לא אלי, הכדור הזה שאתה מאוד ממליץ, ליקוויץ, 1, 2, 3.
לא, אני לא ממליץ על זה, אני בדקתי אותו, אבל אני לא ממליץ עליו, אני ממליץ למי שצריך.
ואם אני ככה קוראת אליו, אז הוא למעשה עונה מענה להרבה מאוד דברים שיש לי, כאלה וכאלה, כמו לחץ דם וכו'.
הוא לא מענה, זה לא כדור טיפולי, זה כדור שהוא תוסף תזונה. ואנחנו לתוסף תזונה לא יכולים לתת את תכונות רפואיות. אבל יש מחקרים שמראים שהוא ביחד עם טיפול תרופתי ואורח חיים והכל, הוא מקל והוא עוזר והוא מגביר את האפקט של הטיפולים. וישנם מחקרים שנעשו שמראים, זה לא מחקרים שנעשים כמו על תרופה רגילה, אבל יש מחקרים מבוקרים שיש סוגים שונים של ליקוויריץ, שיש בהם מרכיבים שונים, שחלק מהם הם יעילים, וחלק מהם הם לא יעילים. יש כדורים שמעלים לחץ דם, ויש סוגים של ליקוויריץ שמורידים לחץ דם. מה שאני בדקתי, הסוג שאני בדקתי זה הסוג, לפי המחקרים, שהפרופורציות בין המרכיבים השונים, הן פרופורציות שעוזרות ולא שמזיקות.
ויש גם כאלה מביניהם שגם גורמות לשיפור מצב הרוח?
יש תרופות אחרות שגורמות לשיפור מצב הרוח, אבל זה לא הליקוויריץ.
אוקיי.
זה תרופות תודה. אחרות.
תודה, תודה.
כל טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, שאלות אפשר לשלוח לפקס, 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו, מדבר יהודה, אני בן 74 עוד מעט.
כן, יהודה.
ויש לי שתי בעיות שבועות קשות. קודם כל, בתחילת אוקטובר, התחלתי להרגיש כאבים במפרק של יד ימין.
כן.
והתחלתי לרוץ בין אורתופדים, וסיטי, וצילום, ואולטרסאונד, ובסוף, אחרי שכל הרופאים האורתופדים המומחים הרימו ידיים, שלחו אותי לראומטולוגית.
כן.
הייתי אצל ראומטולוגית בטיפול, התחלנו, ואני לא מספר שגם קיבלתי סטרואידים, הייתי מאושפז, קיבלתי סטרואידים תחת אולטרסאונד. ושום דבר לא עוזר. עכשיו, נוסף לכל זה, בדצמבר גם קיבלתי ביקור קטן של הסרטן.
איזה סוג?
זה שלפוחית, בשלפוחית, דרגה אחת.
אוקיי.
ובקיצור, נותחתי, הוציאו, ניקו, גירדו, ועכשיו אני עובד שטיפות.
ברור.
בסדר, זה כבר עברתי, זה אמרתי לשתי לפני חצי שנה מעבר לזה, כבר שהיד מדיגה אותי יותר מהסרטן.
עכשיו, השאלה היא מה יש ביד? יש שחיקה, יש...
לפי ה-MRI והרמטולוגית, דלקת שגרונית על גיד במפרק יד ימין. אני לוקחתי סטרואידים בכדורים, לקחתי כל מיני תרופות, עכשיו אני לוקח ערבה כבר 3 חודשים. אמרו לי, זה לוקח זמן.
תראה.
אבל הכאבים נוראים, אז מה עושים?
מתוטריקסט קיבלת?
נדמה לי שכן. כן. אוקיי. לפני הערבה נתנו לי את זה, כן.
זה בדרך כלל מתחילים במתוטריקסט, ממשיכים בערבה, ורק השלב השלישי הוא טיפול ביולוגי. עכשיו, יש לך סימנים של מחלה רומטית, זה מה שאתה קראת לי, מה ש... נו, המחלה רומטית, אז באמת הטיפול הוא ראומטולוג. אבל כשיש כאבים בפרק, נורמלי שהולכים קודם לאורתופד.
אז עברתי עכשיו... את כל האורתופדים, וראומטולוג. Okay. עכשיו ראומטולוג קבע לי שאני צריך עוד הפעם לקבל עוד הפעם זריקת סטרואידים תחת אולטרסאונד. וכבר 19 חודשים, הסטרואידים, אני לא חושב שזה גם כל הזמן בריא לקבל עוד סטרואידים ועוד סטרואידים. קיבלתי כבר 6 זריקות קיבלתי כבר.
תראה, אנחנו תמיד עושים חשבון של עלות תועלת. כמות הסטרואידים שאנחנו נותנים במפרקים הקטנים של היד,
כן.
היא כמות קטנה. אנחנו נותנים סטרואידים בדרך כלל חומר שהוא חומר מקומי, שזה סטרואידים שהם יותר מקומיים, כלומר, הפיזור שלהם בגוף הוא יחסית קטן, והפיזור שלהם במקום הוא יחסית גדול.
כן.
כך שזה מה שאנחנו קוראים סיכון calculated risk, זה סיכון מחושב.
עכשיו, כן, אבל אם זה לא עוזר כבר 9 חודשים, הכאב רק מתגבר כל הזמן במקום שהוא ירד.
לא, תשמע, אתה רוצה שהרופא יהיה קוסם, והרופא
הוא רק רופא.
לא, לא, וסך הכל, סך הכל, כשיש מחלה רומטית, אנחנו לא תמיד יכולים, זה מחלה שהיא מחלה, או, אני לא יודע אם הבעיה אצלך, היא שגרונית, אמרו לך שגרונית, נכון? כן, לא, כן. לא שחיקתית.
לא, לא, שגרונית.
אוקיי. אז אם היא שגרונית, זה מחלה רומטית. ולמחלה רומטית היא מחלה שהיא אוטואימיונית.
נכון.
שהגוף תוקף את עצמו. אז הדרך היחידה להפסיק את התקיפה במקום זה סטרואידים. אז נותנים כמה שאפשר, ובשלב מסוים הוסיפו לך ערבה, ואם הערבה לא תעזור, השלב הבא יהיה טיפול ביולוגי.
אמר לי אופי, עכשיו הוא ייתן לי עוד הפעם סטרואידים תחת אולטרסאונד על המיקום, ואם זה לא יעזור, אז ניתוח. אז איזה ניתוח עושים?
ניתוח, עושים ניתוח של ניקוי של הגיד, קילוף של הגיד. אבל הניתוח הוא לא כל כך מומלץ במצב שיש דלקת שגרונית, משום ש... כשאני מדבר על דלקת, אני לא מדבר על דלקת חיידקית.
לא, זה מדובר, לא חיידקית.
כן, בדיוק. מדובר בדלקת שגרונית, בתגובה דלקתית. יש בצקת המקום מאוד נפוח מסביב?
נפוח ג'ולה, כן, נפוח, כן.
נפוח ג'ולה. אז אפשר את הג'ולה הזאת להוציא, ולהוציא טיפה את הלחץ שישנו על המקום ועל העצב. אבל עוד פעם, זה ישנם אורתופדים שמומחים לכף יד, אורתופדים של כף יד,
שיודעים לעשות את זה. הייתי אצל אחד כזה גם, הייתי אצלו.
לא, בסדר, אבל אם המחלה היא שגרונית, אז רק כשזה מגיע לניתוח, הוא יכול לעשות את העבודה שלו. אבל כך בחשבון, שניתוח אולי יפתור לך את הבעיה המקומית, אבל גם שזה יכול לחזור.
כן, כי אני גם חולה, יש לי לופוס.
אוקיי, יש לך עוד מחלה אוטואימיונית.
לופוס, כן, בדיוק. זה מה שאתה, יש לי לופוס, ויש לי סכרת. אני, יש לי כמה דברים נחמדים, תפסו אותי.
אוקיי, אז אם יש לך לופוס, יש לך מחלה אוטואימיונית.
כן, נכון.
וגם, אז יש לך גם את זה וגם את זה. עכשיו, לפעמים, חלק מבעיות של פרקים יכולים להיות קשורים באופן עקיף גם ללופוס.
כן, הרומטולוגית שללה את זה במקרה.
אוקיי, בסדר, בסדר. ובלא כל קשר עם הסטרואידים, אתה צריך כמה ימים אחרי שאתה מקבל את הסטרואידים, לקחת בחשבון שזה יכול להקפיץ לחץ דם, להקפיץ סוכר, להקפיץ
דברים. זה היה לי, אני כבר קיבלתי בשלוש פעמים קיבלתי את הזריקות. כל פעם משהו אחר וזה לא עוזר, ואתה חוזר עוד הפעם.
אז אם אתה רואה שזה לא עוזר ואתה יכול להתגבר, אז אל תעשה את זה, אתה לא חייב לעשות את זה, זה לא, אתה לא חייב לקבל. אוקיי?
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב יהודה.
תודה ולהתראות, שלום.
תרגיש טוב, שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, דוקטור.
שלום וברכה.
הבן שלי בכיתה ח'.
בן כמה הוא?
15.
ואיך קוראים לך?
מאיה.
כן, מאיה. כן.
בסוף כיתה זין, הבן שלי עבר חרם בבית ספר, מתלמידים, כן, מאוד מאוד קשה. עכשיו מה, כן, עכשיו הוא קיבל בעקבות תיקים, התחילו לו משיעול, פרודני, וחשבתי שזה כלום, זה שיעול, זה וירוס, זה ויראלי.
לקח לזה חודש, חודשיים, שלוש חודשים, ארבע חודשים, הלכנו למי לא כבר, ואז הם אמרו לי, גברת, תיק עם זה. זה סוג של תיק, זה תורת. עבר לו, אחרי זמן מה, שיעול. אחרי זה עשו לו...
הופיע לו תיק אחר במקום השיעול?
עוד כאילו... מקרים כאילו, הצקות וכל זה, וזה שוב חזר לו התיקים בצורה של הגוף כאילו.
תנועות בגוף, בכתפיים.
תנועות, בדיוק. הפסיק לו קצת, עכשיו יש לו עוד הפעם את התיקים עם הפה, אבל קולים עכשיו בצורה, זה חבל הזמן, מוקדמת מאוד מאוד. הצעקות כאילו, תירגע, תירגע, תירגע ותירגע. אומר לו, לגוף שלו, שלו, תירגע, כל פעם. כל היום זה ככה. עכשיו מה התחלנו?
התחלתם בטיפול תרופתי?
הביאו לו, כן, הביאו לו בהתחלה, מה לו כבר? נתנו לו דיספונד, זה עוד טוב היה. בסירופ, בכדור, זה עוד בסדר. אחרי זה נתנו לו עוד איזה תרופה. עכשיו התאשפז בבית חולים יומיים, נתנו לו ככה, לא ריבן, הוא לוקח פעמיים ביום.
מיליגרם אחד כפול שתיים, כן?
לא, אז לא, שתיים ביום, בוקר, כדור ובערב.
כן, אני אמרתי מיליגרם אחד כפול שתיים, כדור מיליגרם אחד, כן.
כן, עכשיו מה לוקח, שנייה, קלונירית, הוא לוקח שלוש כדורים, פעמיים ביום, והוא לוקח אריפלי, חמש, חצי וחצי. בנוסף לזה, הוא עושה גם כן דיקור סיני בחיפה, בת אל, שמעת עליה?
לא, לא חשוב, לא חשוב.
לא משנה. הוא עושה את זה, ושום דבר, אתה יודע, קולים, משהו נורא.
דיקור פחות עוזר לתורות. מה שיכול לעזור, כן, דיקור פחות עוזר לתורות. התרופות יכולות לעזור, ומה שחשוב וכדאי לעשות, זה תמיכה פסיכולוגית. זה טיפול פסיכולוגי. שייתן לו,
אמת היא, היה בטיפול רגשי, שנתיים, כן. וזה לא בכלל עזר, לא שום דבר, לא פרק, הוא צריך לפרוק, לספר את הכל, כי זה פשוט, זה נכון, נכנס
לכן,
בו,
אז אולי...
בפנים, ואיך, וזהו, הפסקנו לו, עכשיו רק הפסקתי לו, ובוא נראה, מחפשת מקום עכשיו אחר, אין בכלל תורים, אין כלום, לחכות, המתנה, אומרים לי, אין מה לעשות. כן. וזה בעיה בינתיים, זה חבל הזמן, כי...
כל פעם שאני שומע על ילד שעושים עליו חרם, משהו בתוכי מתכווץ.
תקשיב, הוא ילד מקסים. ציונים שלו עבר 80 פלוס 90 ו-100, למרות את הכל, למרות זאת. והוא בכל זאת החסיר תקופה, חצי שנה, החסיר בבית ספר, בעקבות זה, כי הוא היה... המצב שלו לא בסדר היה, אז הוא החסיר המון זמן.
מאיה, לצערי אנחנו חייבים לסיים כי השעה נגמרה, אבל הדבר היחידי שאני יכול להמליץ זה טיפול פסיכולוגי ותמיכה, טיפול פסיכולוגי ותמיכה שיוכל לפרוק ולספר ושיתנו לו כלים להתמודד עם זה.
פסיכולוגי רק, אתה אומר, זה מה שצריך.
בנוסף לתרופות, בנוסף לא במקום.
בנוסף. ואומגה,
יכול לעזור,
יכול לעזור,
כן.
אוקיי, הבנתי אותך, בסדר גמור.
אוקיי, רבותיי.
בסדר. תודה רבה לך על הכל, דוקטור. להתראות.
תודה ליאל פרנק, שני רומנו, ירון זאבי, רעות מתתיהו ארגון, איציק אהרון, גל אושל. ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, פקסים לשאלות 054-70-103-70, פרסומות חדשות, ונחזור לכם מיד, תישארו איתנו.
פרופסור רפי קרסו.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה שני רומנו, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראית על הלייב רעות מתידיהו ארגון, האחראית על השידור, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, והאחראית על השידור ב-104.5 FM גל אשל. והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר לעלות לשידור, 1-900-722-103, וניתן לשלוח פקסים ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
שמי חווה, כן, אני חווה. מדברת בשם בעלי.
כן.
בעלי בן 82, אובחן כן. פרקינסון.
כן.
הוא לוקח בערך 5-6 שבועות, הוא נותן דופיקר. כן. שלוש כמה? פעמים ביום, שלושה בכדור.
אוקיי, שלושה בכדור. כן,
הוא התחיל מרבע, כל שבוע.
לא, לאט לאט, כן.
לאט לאט, היום הוא 3/4.
כן.
ועדיין אין שיפור, ונמשכת הרגרסיה שלו.
רגרסיה,
הוא מרגיש, כן. הוא מרגיש כמו משותק, בקושי יכול ללכת. וביומיים האחרונים, הרופא הוסיף לו את הכדור פק מרץ.
פק המרץ, של 100
כן,
מיליגרם. כן, מתי?
לפני יומיים, הוא התחיל לקחת...
לא, אחד בערב או אחד בבוקר?
לא, אחד בבוקר, ואחרי שבוע, פעמיים ביום, בוקר ואחר הצהריים. שני כדורים. בינתיים אין שום עטבה, המצב רק יותר גרוע.
הוא עושה גם פעילות גופנית? או משהו, הולך הליכות, תנועה, פיזיותרפיה, משהו?
יש, כאן מגיע פיזיותרפיה, פיזיותרפיסט, פעמיים בשבוע, הוא עושה כמה שהוא יכול, אבל בקושי, בקושי, בקושי רב. יש לנו בשבוע הבא בדיקת CT PET למוח, כדי להבחן עם פרקינסון או פרקינזיזם ניווני.
פרקינסיזם, כן.
זהו, המצב מאוד קשה.
היו לו אירועים מוחיים בעבר?
לא.
לא. סכרת, לחץ דם?
לא. לחץ דם כן, הוא לוקח כדורים.
תראי, החוכמה בפרקינסון היא לאזן, ולאזן יש לנו הרבה תרופות שאפשר לתת לו, אבל צריך לנסות ולהעלות את הכמות, סך הכל יכול מאוד להיות שהפק המרץ ישפר את מצבו, אבל...
כן, כי הוא רק הוא התחיל יומיים האחרונים.
כן, הפק המרץ זה המנטדין, המנטדין לדרוכלוריד, כן. הוא גם כדור טוב, והוא גם מגן עליו, זה לא קשור עכשיו, אנחנו לא בעונה, נגד שפעת הוא קצת מגן. אבל מה שאני יכול להגיד זה שיש אפשרות להעלות עוד קצת את הדופיקר, יש אפשרות, יש דופיקר, יש כדור שנקרא סינמט, שזה כאילו... סינמט, זה דופיקר, אבל בהרכב טיפה שונה. יש תרופות נוספות, אבל צריכים... קודם כל צריך לתת לתרופה צ'אנס לעבוד. אז בשלב מסוים אני מניח, איך הוא לוקח את הדופיקר? מתי הוא לוקח דופיקר?
הוא לוקח בבוקר בשעה וחצי, בצהריים באחת, ובערב בשבע וחצי.
מתי הוא הולך לישון?
הוא הולך לישון ב-12 בלילה.
כן, אוקיי, בסדר גמור. כי יש אנשים שלוקחים לפני השינה, וזה לא טוב, הוא לוקח זהו. עכשיו תראי, אחד הסודות... זה להזיז את הגוף. עכשיו, יש כאלה שמזיזים את הגוף, תראי, פעמיים בשבוע פיזיותרפיה זה לא מספיק. יש לו, הוא לבד, יש לכם מטפל, יש לו מטפל?
לא, אין לו מטפל, אני המטפלת.
אתה מטפל. אז מה שצריך לעשות זה ללכת איתו לפיזיותרפיה, אפילו לצלם במצלמה, בטלפון הנייד, את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לו, ולעשות את התרגילים האלה כל יום. זה לא מספיק פעמיים בשבוע.
הבנתי.
ולפחות...
בעצם זאת התרופה, פיזיותרפיה...
זה כן, זה לא התרופה, התרופה זה הפק, זה החומרים
כן,
שמעלים
הבנתי,
את הדופמין
חלק,
במוח.
זה משפר.
בדיוק,
כן.
זה משפר בצורה משמעותית. יש אפילו סדנאות ריקוד לחולי פרקינסון. וזה נראה לך בלתי אפשרי, אבל לפעמים הרבה יותר קל להם לרקוד מאשר ללכת.
אני צריכה לחפש סדנה כזאת ואולי...
איפה אתם גרים?
בתל אביב.
כן. אז כדאי לברר, יש סדנות ריקוד, יש סדנות יוגה לחולי פרקינסון. יש כל מיני דברים כאלה שהם באמת יכולים לעזור לו, אבל אם לא, אז פיזיותרפיה מצד אחד, ופעם ביום, חוץ מהפיזיותרפיה, ללכת, לקחת אותו להליכה. איך שיווי המשקל שלו?
גרוע מאוד, והקיפאון נוראי.
עכשיו, אחרי שהוא לוקח דופיקר, הוא משתחרר קצת לכמה שעות?
שום דבר. אין שום דבר. כאילו שהוא לא לוקח את הכדור הזה.
אוקיי. אם זה לא משפיע שום דבר, צריך לנסות להחליף כדור, או לחשוב על אפשרות אחרת. משום שבדרך כלל החולים, בשלב הראשון לפחות של המחלה, אחרי שלושת רבי דופיקר, או אחרי כדור דופיקר, יש להם לפעמים שיפור לשעה, שעתיים, שלוש, ואז זה נכבה. אנחנו קוראים לזה on-off פנומן, תופעה של, כמו שלטר, מדליקים את האור ומחבים את האור. אז לפעמים חולים, אחרי שההשפעה של הכדור עוברת, ג'וונג קופאים, וכשהכדור מתחיל להשפיע, אז הם יותר מוביליים. אבל פה את אומרת שהכדור בכלל לא משפיע.
לא, ממש, יש להם כל הזמן הרגשה של נסיגה.
מתי עושים לו את הדופמין, את ה...
בשבוע, בסוף השבוע.
אוקיי, זה גם יקדם את ההבחנה, ואפשר יהיה לראות, כי יש סוגים שונים של פרקינסון או פרקינסוניזם. הוא לא קיבל אף פעם תרופות פסיכיאטריות או משהו כזה?
אף פעם.
כי לפעמים תרופות פסיכיאטריות מסוימות יכולות לעשות תופעות פרקינסוניות, ואז אנחנו קוראים לזה פרקינסוניזם.
אף פעם.
אבל בבדיקת האיזוטופים אפשר יהיה לראות את הקליטה של הדופמין, של הרצפטורים לדופמין, והרופאים יוכלו להיות יותר חכמים.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
טוב, חווה. כל טוב, שיהיו בשורות טובות.
תודה.
כן, ומי איתנו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום, מדברת לאה, השם בדוי.
זה בסדר גמור, כן, ובת כמה?
מהמאזינות הקבועות מאוד, אני בת 77.
כן, אני רק רוצה לשאול שאלה. בכל פעם את עולה בשם אחר, או תמיד את לאה בתוכניות שלי? אני סתם שואל, זה לא רלוונטי, זה סתם שאלה.
לא.
לא, אוקיי.
אני בדרך,
לא חשוב.
יש לי שם נורא שונה ומיוחד, לכן אני...
לא חשוב, לא, 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 אנחנו מקובל אצלנו לחלוטין לעלות בעילום שם. אין שום בעיה עם זה. אבל לא בעילום גיל, ועד בת 77, זה בסדר גמור.
77 וחצי, כן.
זה כבר לא הבדל. כן, אני איתך, מה השאלה?
כן, עכשיו אני לפני 17 שנה חליתי בסרטן שד, וזה חזר עוד פעם בצורה, זה גם לא היה דרמטי, ואחרי שנתיים זה חזר לי עוד פעם באותו מקום, עוד גידולון.
כלומר זה היה לפני 17 שנה, ואחר זה היה לפני 15 שנה.
נכון.
כן.
מאז אני לוקחת קבוע, כמעט לקחתי בהתחלה את המוקסיפן, ואחר כך החליפו לי לאנסטרזול, הרימדקס. כן. ומאז אני לוקחת כל הזמן את האנסטרזול הזה, הרימדקס, שזה המון שנים.
כן, זה מה שהציעו לך הרופאים, לקחת כל השנים?
זה מה שמציע, אני כל הזמן ממעקב אצל רופאה אונקולוגית.
מצוין.
זה מה שתמשיכי, תמשיכי.
בסדר, כן.
אני יודע, לא יודעת.
לא, בדרך כלל נותנים את זה לכמה שנים, אבל אני סומך על האונקולוגית יותר מאשר עלה. אם היא ראתה שזה חזר לך, ואז אוקיי.
כנראה שזאת הסיבה.
כן.
עכשיו, גילו פתאום, שמו לב, לא שגילו, כי זה מזמן הערך הזה של ה-LDL שלי, של הקולסטרול הרע, הוא גבוה, 140-145. ופתאום רופאה אמרה לי, אולי תקחי תרופה. ואז אני חשבתי שאולי זה קשור ה-LDL הגבוה לאנסטרזול שאני לוקחת. לא שאלתי איפה את האונקולוגית, אף פעם לא...
לא, זה לא קשור. זה לא קשור, אבל לא. ה-LDL הוא 140-145. כן, אנחנו רוצים... יש לך בעיות בלב, או מחלות לב, או משהו...
לא, ובדיוק הייתה לי סדרה של בדיקות, בגלל זה תופעות שהיו לי, ועשו לי בדיקות בלב, ויצא תקין.
אם לא היו אף פעם בדיקות לב, מספיק להוריד את זה, אנחנו רוצים להוריד את זה לפחות מ-100, ולחולי לב לפחות מ-170, את ה-LDL, זאת המטרה שלנו, שיהיה לנו, זהו, יש בתוצאות כתוב פחות מ-130, אבל כדאי להוריד את זה, כדאי להוריד את זה.
אז כן, כדאי לקחת תרופה.
תנסי קודם כל, תראי, קולסטרול קשה מאוד להוריד בשינויי תזונה. טריגליצרידים קל מאוד להוריד בשינויי תזונה. טריגליצרידים הם תוצר של פחממות, של סוכרים. אז אם מורידים סוכרים, מורידים את הטריגליצרידים. אבל כדי להוריד את השומנים, את הקולסטרול הטוב ואת הקולסטרול הרע, אז קולסטרול טוב מעלה פעילות גופנית, וזה טוב, אבל קולסטרול רע כדי להוריד, אז צריכים לעשות ממש דיאטה מאוד מאוד קשה, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, וזה גם דבר גנטי, אז קשה לשלוט על זה. לכן אנחנו מעדיפים להעלות את ה... לתת תרופות כדי להוריד את ה-LDL. השאלה אם בגיל 77 וחצי, בטח היא תיתן לך כמות קטנה של ליפיטור, או של סטטור, או של סימבסטטין, או סימוביל, או משהו כזה, ותנסי לקחת בהתחלה, נגיד, אפילו יום כן ויום לא, ותבדקי ותראי מה קורה.
תודה, ואפשר עוד שאלה קטנה?
ודאי, ודאי.
במסגרת הבדיקות שעשו לי, עשו לי גם MRI בראש,
כן.
והסיכום הוא, שיש איזה שתי שורות, אני יכולה לקרוא לך?
כן, כן.
שיש מוקדי נזק באזור חומר לבן סביב גרעיני הבסיס דו-צדדי, וכן בחומר הלבן המוחי, ייתכן פגיעה בכלי דם קטנים מוקדים לא טריים.
זה
אין
אומר...
עדות ל... אין כן, עדות זה... לתהליך תופס מקום זה.
זה אומר שאת בת 77 וחצי.
זה אומר שאני צריכה לקחת את הספירים?
לא. יש פה בית הלל ובית שמאי. יש לך באחוזים מאוד מאוד גבוהים של MRI או CT של מוח, שאני רואה אצל אנשים מעל גיל 75, אני רואה שינויים של כלי דם קטנים. וזה נחשב כממצא נורמלי. נורמלי לגיל. אני תראי, את שואלתי שאלה שהיא קצת קשה, כי אני מעדיף, אני לא חושב שזאת סיבה לקבל אספירין. אספירין הוא לא טיפול מונע לזה. זה סיבה טובה אולי לקבל, לשתות הרבה, לקבל אומגה 3, כן? חומצות שומן, אפילו טבעיות, שיכולות אגב גם לעזור לקולסטרול הרע.
אומגה 3?
כן. אבל אני...
באיזה מינון?
בואי נגיד 600 מיליגרם. 500, 600 מיליגרם, עד 1000 מיליגרם, אבל זה מה שאני מציע, זה טוב בתור, גם בתור מדלל קצת, וגם בתור, זה מוריד גם טיפה את הקולסטרול הרע, וזה מאזן ומעלה טיפה את הקולסטרול הטוב. יש חילוקי דעות לגבי הדברים, כי אין מספיק מחקרים על ההשפעה הישירה, אבל להזיק זה ודאי לא יכול, אלא אם מישהו מקבל תרופות נגד קרישת דם. ואני מעדיף את זה כטיפול מונע. אין שום הוכחה שאם לא היה אירוע לבבי, ואם לא היה אירוע מוחי, אין שום הצדקה לתת אספירין.
אני מאוד 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 מתחברת לקו הזה, כי אני מאוד נגד תרופות.
לא, 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 בסדר, אבל אני אומר לך, אני למטופל, הגישה היום היא לא לתת כמניעה ראשונית. יש מניעה ראשונית ומניעה שניונית. מניעה ראשונית זה אני רוצה למנוע מחלה שלא קיימת. אז עדיין לא היה שום בעיה מוחית, ואין שום בעיה מוחית, אז אין טעם לתת אספירין. אם היה, חס וחלילה, בעיה מוחית, אירוע מוחי, אירוע לבבי, אז למניעה שניונית כן נותנים אספירין. אז אין אינדיקציה רשמית לתת לך אספירין, את יכולה, לפי הגישה הזאת, לא לקחת אספירין, ובמקום זה לקחת אומגה 3, ולנסות להוריד קצת שומנים מהחי. אני מניח שאת לא אוכלת הרבה שומנים מהחי.
לא, ממש לא.
כן, זהו.
אני מאוד 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 מאוד
מאוד מודה
לך.
כל טוב לך, כל טוב, תרגישי טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו, כן.
שלום.
וברכה.
שלום, שמי ריבה.
כן, ריבה.
פרופסור קרסו, אתה מלאך של המדינה.
תודה רבה. אין לי כנפיים, אבל אולי אני עוד יצמח אותם. בת כמה את, ריבה?
לא, זה לא בשבילי. בשביל
מי? בן כמה הבחור? הלו?
95.
לא שמעתי, סליחה, כמה וחמש?
35.
35, כן, אני שומע.
עכשיו אני רוצה, כאילו, לפני שנים שהיה לו את האינוריזמה, לפני שנים.
לא, לא, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע, אז תתחילי מההתחלה. היה לו לפני...
לפני 6 שנים היה אינוריזמה.
כן.
כן.
איפה, במוח?
במוח, כן.
אוקיי.
עכשיו הם ראו, הם כל הזמן ראו שהיה דחיסה. היה דחיסה, הם אמרו שעוד אפשר להיות עם זה, זה בסדר, עוד אפשר. עכשיו, השבוע עשה צנתור הבחנתי, אז הם ראו שצריך לסגור את זה, והם רוצים עכשיו לסגור את זה בסטנט. והם כן. אמרו, אז רציתי לדעת מה אתה אומר אם ללכת לפרטי. והם אמרו לי שכאילו בשנתיים האחרונות יש התקדמות מסיבית.
נכון. אז כן? בואי קודם כל נגיד למאזינים שלנו מה, זה, מה זאת הנאוריזמה. כל צינורות הדם שלנו מורכבים מכמה שכבות. יש לנו שכבה, הצינורות הדם הם לא צינור רגיל, הם צינור שבנוי משלוש שכבות. לפעמים באזורים מסוימים ובאזורי התפצלויות של כלי הדם, אין חסרה שכבה אחת, ואז כלי הדם מתנפח כמו בלון, ומעל גודל מסוים, הוא עלול להתפוצץ ולגרום לדמם מוחי, וזה מצב מסוכן. ולכן סותמים את זה, או מתקנים את זה, או מכניסים איזה סטנט, איזה תומכן. וזאת השיטה שעושים פעם, היו מנתחים את זה, וזה היה ניתוח גדול, והיום מכניסים תומכן. ובאמת התקדמו כל השיטות, ואני מציע, אם יש סטנט ומציעים לך לעשות את זה, לעשות את זה, ואני מעדיף לעשות את זה בבית חולים ציבורי.
כן, בסדר. לא, דווקא אמרו לי שזה מאוד. רופאים, אני לא רוצה להגיד את שמם, המרופאים שהיית בטלוויזיה דיברת איתם, אני לא רוצה הרבה זה. כן.
תראי, אם זה רופא שעובד בבית חולים, והוא מציע לך לעשות את זה באופן פרטי, ואת רוצה, זה בסדר, אבל הטכנולוגיה, את שאלתי שאלה קשה, אני בעד לעשות פרוצדורות כאלה בבית חולים ציבורי.
כן, הבנתי אותך. אז הם אמרו
למרות שבתי החולים הפרטיים, אם עושה את זה רופא מאוד בכיר בבית חולים פרטי, זה למעשה אותו דבר.
כן, זה בתל השומר, אפשר להגיד, נכון?
כן, כן, אפשר להגיד.
עכשיו רציתי להגיד לך שהם כתבו שיש שיעורית של 3.5 מילימטר. RR, אני לא יודעת מה זה. RR.
אני צריך לראות את התשובה, אני לא יכול לדעת.
זה מתאים כנראה ל-FD.
אני לא יודע למה הכוונה.
כן, בסדר. כן, אז מה אתה אומר? כאילו,
אני אומר להכניס טנט ולא לפחד. ואם זה רופא בכיר, אז נסמוך עליו.
כן? כן. אז אין לפחד. כן, ומה עם כל הפרוצדורה, הרדמה וכל הדברים
האלה? הרדמה, שום דבר לבחור בן 35, שום דבר לבחור בן 65, שום דבר לבחור בן 85.
בסדר, אז אני מודה לך.
כל טוב.
תודה רבה לך. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
אני מודה לכם בשבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
אני?
כן, את?
הלאה, תודה רבה. פרופסור, רציתי להתייעץ איתך.
רק שם וגיל.
ליאורה, בת 58.
כן, אני איתך.
אני בגיל המעבר, יש לי תופעות לא דרמטיות, לא משהו שאני שומעת מחברות שתופעות שאי אפשר לחיות, ומאוד פוגע באיכות חיים. פוגע, אבל לא משהו שאני לא יכולה לעמוד בו. יש גישה כן. שאומרת, תקחי הורמונים, יש לי אוסטופורוזיס גם. זה טוב לאוסטופורוזיס לעצמות, נכון, זה שומר נכון. אותך יותר צעירה.
נכון.
זה מאוד בעד. ויש גישה נכון. שאומרת, אם את לא נורא סובלת ואת יכולה בלי, עדיף בלי. יש לך קצת בעיות שינה, קחי משהו לשינה. יש לך קצת בעיות של מעט גלי חום, משהו שאת יכולה לסבול, תסבלי. אין לי תופעות שאני אומרת לך, אין לי איכות חיים, אני... שאלה, מה משתי הגישות אתה חושב?
תראי, הגישה שלי היא מאוד תלויה באישה עצמה. קודם כל, אם במשפחה היה סרטן שד, סרטן רחם, סרטן שחלות, אז צריכים לבדוק נטיות הורמונליות, אם יש מוטציות הורמונליות, של בעיקר של גנים, של BRCA1 ו-BRCA2, לפני שמחליטים על הורמונים. הורמונים יש להם צדדים, כמו שאת אמרת, מאוד מאוד טובים, ויש כאלה שמקשרים אותם במקרים נדירים עם גידולים. אבל אם לוקחים הורמונים, אין ספק שזה טוב לאוסטופורוזי, זה טוב להשאיר את הגוף יותר צעיר, זה טוב להשאיר את האור במצב יותר טוב, את השיער במצב יותר טוב, את כל הזהו, כי אנחנו למעשה, מה שמחזיק אותנו יותר צעירים, גם גברים וגם נשים, נשים אסטרוגן וגברים טסטוסטרון, זה הורמונים, אבל העניין הוא אצל גברים, רמת הטסטוסטרון יורדת לאט לאט לאט. אצל נשים היא יורדת מהר. אז כל זמן שאין סימנים דרמטיים של גיל המעבר, אז פה השיקול הוא באמת השיקול שלך. וזה לפי נטיית הנפש שלך, אם לוקחים הורמונים, אני אומר, מה שכן צריך, זה להיות במעקב אצל הגניקולוג. לבדוק שד, לבדוק שחלות, לעשות אולטרסאונד.
כן, זה ממילה אני עושה כל שנה.
אני די בעד לתת הורמונים בגיל המעבר. אני כגישה שלי, אבל זה מאוד, יש רופאים שהם בעד, יש רופאים שהם נגד. זה לא אומר שאלה צודקים ולא אומר שאלה צודקים, אבל אם אדם רוצה לשמור על עצמו, לתת איזה פוש קדימה, אני ממליץ על הורמונים, כמובן בתנאי שנמצאים במעקב אצל אנדוקרינולוג או אצל גניקולוג, עושים בדיקות שד, עושים ממוגרפיה, עושים בדיקה גניקולוגית, נמצאים במעקב כל חצי שנה, שנה.
בסדר גמור, תודה רבה, עזרת לי מאוד.
כל טוב, ליאורה, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי סיוון, אני בת 39.
כן.
רציתי להתייעץ ממך, לשאול אותך יותר נכון לגבי השינה.
כן.
אני סובלת מבעיות שינה נורא חמורות. זאת אומרת שאני, אין לי שינה רצופה בכלל. אני קמה בלילה 5-6 פעמים. הגוף עייף, העיניים שורפות מהעייפות, אבל לא מצליחה לישון. כל לילה אני ישנה בין 3-4 שעות, ואחת כך על הרגליים 12-13 שעות, וככה זה שבוע, עד שמגיע השבת אני נזרקת כל השבת.
ואת ישנה בשבת?
כן, מצליחה, גם בהפסקות, לא שינה רצופה. אני אמא לילדים, אז אני לא יכולה גם להתעלם מזה שיש לי ילדים, אז אני כמה כמה פעמים גם.
את כמה כמה פעמים בלילה לילדים? ילדים
לא,
קטנים?
לא, אני, בלילה אני כמה בלי קשר, אבל בשבת שאני מרשה לעצמי לנוח עודף יותר, כאילו יותר לנוח, אז אני לא מצליחה. זה כל שעתיים, שלוש אני כמה.
תגידי לי, כשאת לא מצליחה, את לא מצליחה להירדם, או את, אחרי שאת מתעוררת, את נרדמת בקלות?
זה לסירוגין, יש פעמים שאם אני מתעוררת, אני כבר קמה, אתה יודע, ולעשן סיגריה, ולכן אני כבר קפה.
נו, אם את קמה, מעשנת סיגריה ושותה קפה, למה שתירדמי אחר
כך? לא, אז אחר כך אני גם נרדמת, זהו, זה לא, הקפה כבר לא משפיע פה, אני נרדמת, ויש מצבים שאני לא עושה את זה, לא, לא, כאילו, לא, לא שותה קפה, ואני שוב פעם לא נרדמת. וגם אמא שלי סובלת מהבעיות שיניים.
עכשיו תגידי לי משהו אחר, כשאת שוכבת במיטה, את שוכבת הרבה זמן עד שאת נרדמת?
לא, אני נזרקת מהר מהעייפות, כי זה יום גורר יום, זה הצטברות, אני נזרקת מהר מהעייפות.
למה את לא ישנה יותר מארבע שעות? כי את לא נרדמת אחר כך?
אני מאמינה שהמחשבות והסיבות
חיים. המחשבות, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה העניין, יש לך מחשבות שמטרידות אותך.
המון, המון.
אוקיי.
המון קשיים כלכליים, רגשיים, עם הילדים, כל מיני בעיות למיניהם, אבל...
אז מה שצריך לעשות זה לקחת איזושהי תרופה שהיא לא כדור שינה, אלא כדור שהוא מהמשפחה של הכדורים שמרגיעים מחשבות. ואלה כדורים, קודם כל לקחת כדורים מהמשפחה של התרופות, כדורים נגד חרדה ודיכאון, כי חרדה ודיכאון יכולים לבוא לידי ביטוי בהפרעות בשינה.
זה,
לא תמיד, לא תמיד מרגישים את זה, לא תמיד מרגישה בדיכאון או בחרדה.
לא, לא, אני רק אציין, לא רציתי לדון על להעלות את זה, אבל בעברי היה לי עברים סמים. כן. והרופא שלי לא כל כך בעד שאני אקח כל מיני כדורים למיניהם.
לא, יש כדורים שאפשר לקחת עם עברים של סמים, ויש כאלה שלא. אני לא מציע לקחת כדורים מהמשפחה של הכדורים שמתמכרים אליהם. אבל כדורים מהמשפחה של הכדורים שמעלים סרוטונין, כמו פריזמה, או כמו אלטרולט למשל, או אלטרול.
שזה לא ממכר הדברים האלה, אין להם
משאל. תראי, אם תהיה מכורה לאלטרול, אני אהיה רגוע. אם את לוקחת 10 מיליגרם של אלטרול לפני השינה, וזה יתחיל לא להשפיע מיד, זה יתחיל להשפיע אחרי כמה זמן, ותשני טוב בלילה, אני מעדיף שתשני טוב בלילה עם כדור אלטרול, ותהי במרכאות מכורה לאלטרול, מאשר אם לא תקחי את זה. וזה כדור שהוא גם משפר את מצב הרוח, הוא גם לא סם, הוא גם מרדים קצת, או למעשה, או לחילופין, רבע או חצי כדור של מירו.
מירו זה מהמשפחה של
האופיאטים,
אם אני...
לא, 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 את טועה, מירו זה ממשפחה של ה-SNRI, של משפחה של כדורים שבכמויות גדולות הם נגד דיכאון. אבל רבע עד חצי כדור של מירו ישפיע לך טוב לשינה, ואם את בדיכאון הוא לא ישפיע על הדיכאון, כי זאת כמות קטנה לדיכאון וגדולה לשינה. או טובה לשינה.
זאת אומרת, אבל אין דרך אחרת בלי כדורים?
דרך אחרת בלי כדורים זה לנסות לעשות מיינדפול מדיטיישן, ללמוד לעשות טכניקות של שליטה, אבל אף אחד לא יכול להוציא לך את המחשבות מהראש. אם יש לך טרדות ויש לך בעיות מסוימות שמטרידות אותך בשינה, אני מכיר את עצמי, אם אני פעם מוטרד ממשהו, אני ישן פחות טוב בלילה, כי המחשבות באות וזה וככה היה, ואני כאילו משחזר כל מיני דברים. וכשאני לא, וזה קורה לי, תהיה מרחוקות לשמחתי אצלי. אבל הרבה מאוד אנשים, כשהם מוטרדים, הרבה מאוד אנשים לפני בדיקות, אנשים לפני מחלות קשות, אנשים לפני משפט, אנשים לפני התווכחות עם מס הכנסה, רואי חשבון או פקיד הבנק. לילה קודם לא ישנים, כי המחשבות מטרידות אותם, והם לא יכולים להירדם. אז את המציאות אני לא יכול לשנות לך. אבל אני יכול לשנות את ההתייחסות שלך למציאות. ולשנות את ההתייחסות שלך למציאות, זה על ידי אותן תרופות שמעלות את הסרוטונין. כי סרוטונין הוא חומר טבעי שמשרה הרגעה ושקט ושינה, ולכן אני חושב שכדאי לקחת אותו.
הבנתי, אוקיי. אני רציתי לשאול אותך עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
אני חושבת שזה גיל צעיר מדי גם, אני פשוט סובלת מבליטת ורידים ברגליים.
זה קיבלת מאימא שלך, בטח, זה מתנה מאימא.
וואו, אבל זה ממש מזעזע ומגעיל. זה כמו סימנים כחולים כאלה ונפיחות ברגליים.
תראי, פה יש כמה דברים.
זה ממש בולט אצלי, זה מפחיד כבר.
או להיוולד לאימא אחרת, אבל זה כבר מאוחר מדי. כי זאת אימא שבטח טובה בהרבה דברים נוספים, שחבל להיוולד לאימא אחרת.
שתהיה בריאה, כן.
שתהיה בריאה. או אפשרות אחרת שהיא בארץ שלנו מאוד מאוד בעייתית, זה ללכת עם גרביים אלסטיות. או אפשרות שהיא לא זולה, זה לעבור ניתוח לסתימת הורידים. ואפשר לסתום את הורידים היום עם אנרגיות מבחוץ, כמו עם לייזר, או עם קיטור, או עם אולטרסאונד.
אז אני קראתי מאמרים על זריקות משהו בגוגל, יש הרבה, אתה
לא,
יודע.
לא, הזריקות זה לברידונים קטנים, הזריקות הן לא טובות לברידים הגדולים. לברידים הגדולים הם באים מאי ספיקה ורידית בדרך כלל, ואז הם בולטים, הם נפוחים, ולפעמים האור מתפוצץ, ויש סימנים כחולים ברגליים.
נכון, זה ממש מגיע מזעזע, זה. כן. אז מה הפתרון בעצם לזה? אתה אומר,
הפתרון, אין... הפתרון הוא או גרביים אלסטיות,
אוקיי.
או... או אימא אחרת אמרנו שזה אבוד, ואו לסתום את הורידים עם קיטור, עם לייזר, יש חשמל, יש כל מיני טכניקות היום.
ומה זאת אומרת, אני פשוט לא מבינה, מה זאת אומרת סימת הורידים? זה משהו שאני צריכה ללחץ ממנו? לא,
לא, לא, לא, לא, זה פעולה שהיא יותר...
זה נשמע כזה מלחיץ, סימת הורידים כזה.
לא, זה פעולה שהיא יותר אסתטית. זאת פעולה שרופאים של כלי דם, עושים חתך קטנטן של מילימטר בבריד, נכנסים עם צינורית לתוך או בהרדמה המקומית של הרגל, או לפעמים גם אפשר גם בלי הרדמה, תלוי, מרדימים רק בזריקה את המקום, ומכניסים אנרגיה כמו קיטור, או כמו אולטרסאונד, או כמו קצף, או דברים אחרים, שגורמים לבריד להיסתם. הווריד נסתם, זה ורידים חיצוניים אנחנו מדברים, הווריד נסתם ונספג. ואם הוורידים הם גדולים מאוד וזה לי בלתי אפשרי, אז יש ניתוח שנקרא סטריפינג, ניתוח שמוציאים את הווריד. אבל זה בדרך כלל לא צריכים לעשות היום. הבעיה היא שהטיפולים האלה הם טיפולים שאני לא בטוח שהם בסל. אני לא יודע.
הבנתי. טוב, אני מודה לך
על ההתראות. כל טוב לך, כל טוב, ליאורה. ביי, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים.
פרופסור קרצור. קודם כל, אני חייב להתייחס למה שהמאזינה הקודמת, אשר אמרה, לפני שאני אגיע לבעיה שלי, גם הליכה בתוך הבריכה, עם הלחץ האטמוספרי שיש בתוך הבריכה, עוזרת מאוד לברידים.
כן, אבל כשמדובר בברידים משפחתיים, זאת בעיה של אי-ספיקה ורידית. כי אנחנו, הורידים שלנו, הרי אנחנו חיים בעולם, לפחות אני חי בעולם שיש בו גרביטציה, אני לא יודע איך אתה. כולנו חיים בגרביטציה. עכשיו, אדם צריך לעלות מהרגליים ללב, הלב מפזר אותו וצריך לעלות מהרגליים ללב. אז יש לנו הורידים עם שסתומים חד-כיווניים. כלומר, השסתום גורם לכך שדם יוכל לעלות אבל לא יוכל לרדת. במצב של אי-ספיקה ורידית, השסתומים האלה לא פועלים. אז הדם מצטבר למטה. אז כשאתה הולך בבריכה, אתה מרגיש יותר טוב, ולברידים קטנטנים זה יכול לעזור. אבל לברידים גדולים עם אי-ספיקה ורידית, שזה בדרך כלל משהו משפחתי, שעובר לרוב מהאימא לבת, זה לא עוזר.
אני, אוקיי. אני רציתי להתייעץ איתך לגבי נושא. יש לי בן 15.
כן. איך הוא נראה? תזכיר לי.
יובל.
יובל, כן.
יש לי בן 15, שהוא... יש לו, כאילו, עשינו לו בדיקות דם, והתברר שיש לו פריטין מאוד נמוך.
מה עם הברזל? מה רמת הברזל שלו?
הרופאה אמרה שבגיל 15 הערכים משתנים.
זה נכון.
מה?
זה נכון.
כן, אז הברזל שלו, המינימום זה 43, ויש לו 48.
קצת נמוך, כן, וכמה...
אבל הפריטין, זה מ-10 עד 240 או משהו, או 340, ויש לו 8.6.
אני הייתי, מה עם ויטמין B12 דרך אגב?
אז זהו, אז אני, והמצוות שלי אני גם חובש, ואני חשבתי... חשבתי גם על ה-B12, אבל כשעשינו לו בדיקות דם, ה-B12 היה בסדר גמור.
כן, וכמה ההמוגלובין שלו?
ההמוגלובין, אתה תצחק, היה 15 נקודה משהו.
אוקיי, אז קודם כל, אז קודם כל, עם 15 נקודה משהו לא הייתי דואג, הייתי רק עוקב אחרי זה.
אז הרופא שהלכנו אליו, תראה, הוא לקח בהתחלה 3 חודשים ברזל,
כן.
מחודש מרץ עד חודש יוני, לקח 3 חודשים ברזל, ואז עשינו בדיקה, ואז כאילו הערכים בזמנו, הוא היה לפני גיל 15, ואז הערכים טיפלו, הפריטין עלה מעל המינימום באיזה שתי נקודות, והברזל עלה ל-90. ואז, מן הסתם, עשינו, אתה יודע, הפסקנו. הלכתי לנטורופט, והראיתי לו, ואמרתי לו, אמרת, תשמע, נכון שזה עלה, אז הנטורופט נתן לי ברזל שנקרא פלורה ויטל, שזה מין...
מכיר.
כן, הוא נתן פלורה ויטל, ואמר לי לקחת חומצה פולית, וכדור שנקרא Q10, והוא אמר, הכל יהיה בסדר. עשינו בדיקה... מה?
לא, תמשיך.
עשינו בדיקה עכשיו, לא מזמן, והתברר התוצאות שאמרתי לך כרגע עכשיו, אז הלכנו לרופא, אז הרופא נתן לנו עוד שלושה, נתן לנו ברזל אחר, שזה 250 ברזל ו-250 אני יודע מה,
ויטמין בישתם, לא, פוליק אסיד, חומצה פולית.
יכול להיות, כן, והוא אמר לקחת את זה 3 חודשים עכשיו, כאילו, הוא הסתכל על הערכים ואמר שמבחינת הנוגלובין הכל בסדר, וזה, אני לא יודע, אבל למה הפריטין נמוך?
תראה, בדרך כלל פריטין נמוך זאת סיבה של ברזל נמוך. עכשיו, יכול להיות שהברזל שלו, הברזל שלו באמת עדיין נמוך. הוא בגבול הנמוך
שלו. הוא מפהק המון.
עכשיו, הוא מפהק המון כה עייף. עכשיו, השאלה אם יש לו תת תזונה או משהו?
לא, מה פתאום, הבן אדם... ילד של 15.
אני שואל, לא, יכול להיות ילד שמן עם תת תזונה, אני רק
אומר לך. לא, אני אגיד לך משהו.
דקה, תן לי רגע להגיד לך משהו. יש ילדים שיש להם דרמה נמוכה של צליאק, הם לא סופגים ברזל. השאלה שלי, למה לילד שאוכל רגיל, בריא, בן 15, יש ברזל יחסית נמוך? עכשיו, עוד דקה ואני אתן לך לדבר. הנקודה החשובה להבין היא שהפריטין הנמוך בדרך כלל מראה על חוסר ברזל. ויכולה להיות, והאנמיה, אם תופיע בשלב הרבה יותר מאוחר. עכשיו, גם חוסר בחלבונים יכול להיות גורם לכך שהפריטין נמוך. לכן שאלתי אותך על תזונה ותת תזונה. כי אם יש הפרעה בספיגה של חלבונים או בספיגה של ברזל, אז הפריטין יהיה נמוך. מצד שני, עצם העובדה שההמוגלובין שלו הוא 15 פלוס, אומר שאפשר להירגע, לחכות חצי שנה, שנה, לעקוב, רק לעקוב ולראות.
אני אגיד לך, יכול להיות שהסיבה, תראה, הילד הזה נתן, הוא היום בן 15, הוא נתן קפיצה משמעותית מבחינת גובה, הוא 1.83 מטר, הוא שוקל 76 קילו, הוא יותר גבוה ממני כבר, ואני מדבר איתך שבגיל 13 הוא לא היה כזה, אבל הוא נתן קפיצה משמעותית, ממש בוסט של קפיצה.
אז את כל החלבון שלו, את כל החלבון שלו הוא דחף לשרירים.
הוא אוכל כמו צריך חלבונים, הוא אוכל בשר, אוכל הכל.
כל החלבון שהוא אוכל הולך לגובה ולשרירים, אל תדאגו, תחכו עוד חצי שנה ותחזרו על הבדיקה.
ולהמשיך עם הברזל הזה שהרופן...
יכול לתת, יכול לא לתת, אם זה טעים לו שייקח, אם זה מגעיל אותו שלא ייקח.
וכול הכדור. זה לא הפלורוויטל, זה הרופא נתן.
כן, שייקח להזיק זה לא יכול, יכול רק לעזור.
זאת אומרת, הפלורוויטל זה לא דבר שיכול לעזור.
לא, יכול לעזור. פלורוויטל זה משהו צמחי, ממקור צמחי, ממקור טבעי, ממקור טוב.
ולהמשיך עם החומצה פולית, כדורים?
כן, 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 זה עוזר, זה גם עוזר לברזל להיספג.
הבנתי. רק דבר פתפון אחרון,
לפני שאנחנו נפרדים. אני איתך.
כן. הוא גם סובל בחצי שנה האחרונה מבעיות קשות של אקנה. עכשיו, היינו את הרופא אור נתן לו דוקסילין 10 חודשיים, סיימנו עם הדוקסילין, והרופא אמר, בדיוק לפני כמה ימים היינו, הרופא אמר שהחיידק נעלם, והוא אמר להשתמש בחומרים, אתה יודע, כמו...
חומרים טבעיים, כן, למרוח
אותם. כן, חומרים טבעיים, והוא אמר, אם זה לא יעבור, הוא אמר, הוא רוצה לתת לנו איזה כדור מסוים, שהוא אמר שצריך לא להיות ליד השמש וכל זה, אבל אנחנו נוסעים לים המלח עוד מעט, אז הוא אמר, כאילו, אחרי שאתם חוזרים לתת לו את הכדור הזה, והוא צריך לשים לב, אתה יודע, זה כדור שגורם ליובש, הוא אמר.
כן, כן, יודע, אני מכיר את זה.
הוא אמר שהפצעים ייעלמו ב-90%, או שאם הם לא ייעלמו, כאילו, אז יכול להיות שגם לא יחזרו. אני שרתי את השם של הכדור.
תשמע. באח לי גם עכשיו, גם באח לי את השם של הכדור, הוא תכף הגיע לי. כן, זה כדור מאוד ידוע, שיש עליו, היו עליו כל מיני עליום, הטיפול הוא טיפול טוב, ואם לא מצליחים לטפל בזה בדרך אחר, ראו קוטן, זהו, ראו קוטן.
יכול להיות, כן, אני, כן.
והוא מייבש...
הוא אומר על העדשות, לשים טיפות...
לא, זה לא מייבש את האור, הוא לפעמים עושה קצת עצירות, אבל ראו קוטן זו תרופה טובה, ואני הייתי חושב ש... אם אתם חוזרים ים המלח ועדיין יש לו שיקח את הרי אוקוטן,
ים המלח יכול לעזור לו לפצעים לפנים?
התשובה היא כן.
בכללי, באוויר,
התשובה היא כן, התשובה היא כן, אבל לא להרבה זמן.
הבנתי, לא, בסדר.
כן. והרי אוקוטן יכול לעזור לו, ולבחור בן 15 יותר חשוב שיהיו פנים חלקות מאשר שיהיה לו קצת יובש.
15 שנראה כמו בן 20.
אוקיי. צריכים להיזהר, אל תרגיז אותו רק, שלא יתנפל עליך.
אז זהו, אני כבר מתחיל להיזהר. תודה, פרופסור קרסו.
כל טוב, ביי. זהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, 1-900-722-103 למי שרצה לעלות לשידור, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, מדברת אתי בקשר לבני בן ה-40.
כן, אתי, אני איתך.
הבחור פתאום לא יכול לעמוד על הרגליים, לא יכול ללכת, נופל.
נו, זה מחייב אשפוז וברור, זה לא פתאום.
הגיע לאשפוז, הוא כבר מאושפז 3 שבועות.
כן.
הופכן כגילן ברי.
גיליאן ברי, כן.
כן, קיבל 5 מנות פלזמה פרזיס.
כן.
אין שיפור ביכולת להניע את הרגליים לעמוד ולשבת.
כן.
הוא היה כמה ימים בטיפול נמרץ בגלל קריסת מערכות עקב זיהום, חזר אחרי כמה ימים למחלקה.
כן.
כרגע אנחנו באיזשהו צומת, יש אפילו מחשבה, פתאום יבחנו איזו חולשה בכתפיים שחושבים שאולי זה נוירופתיה אחרת.
האם אני מניח שעשו לו את האבחון, בדקו לו, עשו לו ניקור מותני, ולפי זה הגיעו להבחנה של ז'יליאן ברי.
עשו ניקור מותני, עשו גם EMG.
תראי, בז'יליאן ברי זו מחלה שהיא מחלה קשה, אבל הסוף טוב.
כן.
כלומר, לפעמים השיקום הוא ארוך, לפעמים השיקום הוא יותר קצר, אבל הבשורה הטובה שלרוב אנשים חוזרים לעצמם וחוזרים לתפקד, וכוח השרירים חוזר.
אוקיי.
ויודעים לטפל בה, ויש לנו ניסיון עם המחלה הזאת. לפעמים יכול להיות שישנה איזושהי סיבה נוספת שנותנת את אותם סימנים גם בנוזל המוח והשדרה וגם בתמונה הקלינית. עכשיו, אנחנו יודעים שיש מה שנקרא את התופעה של ז'יליאן ברי לנדרי. כלומר, לפעמים השיתוק מהרגליים עולה למעלה.
זה מה שקרה.
ולפעמים החולשה בכתפיים היא חלק מהז'יליאן ברי, ולא משהו אחר. ולפעמים יש גם בעיה בנשימה, בשרירי הנשימה, ולפעמים צריכים גם להנשים את החולה תקופה מסוימת. היה מונשם כמה ימים. אז יכול מאוד להיות שכל מה שאת מתארת, זה חלק מאותה מחלה, שהיא מחלה של תקיפה, זה משהו כמו מחלה אוטואימיונית, אבל זמנית, אם אפשר לקרוא לה ככה. בדרך כלל היא פוסט-ויראלית, קורית אחרי זיהום ויראלי, או אחרי מחלה מסוג זה. אני מניח ש... אני אומר שאפשר להיות אופטימיים, אם הוא במרכז רפואי, ואם הוא יהיה בשיקום, אז אני... מה שאני יכול להגיד לך, כמובן, אני לא יכול לדעת אם החולשה בכתפיים היא חלק מהמחלה או משהו אחר, אבל עצם העובדה שהרופאים לוקחים בחשבון אפשרויות אחרות, אומרת לי שהוא בידיים טובות.
בטוח, מצוינות.
כן, אין ספק.
כן, מה שאנחנו ככה שואלים את עצמנו, מה בעצם האופציות כרגע מבחינת טיפולית, או שיכול להיות שמה שנעשה כבר נעשה, ועכשיו צריך פשוט לשבת בסבלנות ולחכות.
זאת התשובה הנכונה.
השנייה.
לשבת, כן, כן, לשבת ולחכות ולהיות אופטימיים ולהגיד לו שהאור בקצה המנהרה הוא לא אור, הוא פרוז'קטור. כלומר, עם פיזיותרפיה ועם שיקום, יותר קצר, יותר ארוך, זה תלוי במצב שלו, הסיכוי שהוא ישתקם ויחזור לעצמו, אולי עם בעיות קטנטנות, אבל הסיכוי הוא טוב מאוד וגדול.
משמעותי שיהיה פיזיותרפיה גם במחלקה לפני שהוא עובר לשיקום?
לא, לא. אם יהיה עוד שבועיים, פחות שבועיים, זה לא לעניין.
כן. זאת אומרת שאין מקום בעצם כרגע לעוד טיפולים של פלזמה פרזה או IVIG?
זה הם צריכים לדעת לפי המצב. כי לפעמים אנחנו נותנים IVIG, לפעמים אנחנו משתמשים רק בפלזמה פרזיס, לפעמים אפשר לבדוק ולראות, אבל הרופאים יודעים לפי הקליניקה, אם הם רואים שיש הרעה, אז הם מוסיפים עוד טיפול לפלזמה פרזיס, או מחליטים על טיפול ב-IVIG. אבל רק להגיד למאזינים, IVIG זה טיפול באימונוגלובולינים לווריד. כלומר, אנחנו נותנים נוגדנים לווריד. אבל הרופאים מספיק מנוסים כדי לדעת אם הם רואים, הם בודקים אותו פעם ביומיים, פעם ביום, פעמיים ביום, ואם הם רואים שיש שהמצב מחמיר, אז מוסיפים עוד טיפול בפלזמה פורזיס או טיפול.
מה שרוצים לעשות, זה שבוע אחרי סיום החמישה טיפולים בפלזמה פורזיס, לעשות אותם EMG כדי להיות יותר חכמים לגבי הדיאגנוזה.
אוקיי, בסדר גמור.
כן.
הוא בידיים טובות, לפי, כן. לפי החוש שלי.
כן. אוקיי. ולפי השיחה גם אני בידיים טובות.
כן, אוקיי. כל טוב.
תודה, תודה.
כל טוב, ומי המאזין האחרון שלנו להיום?
שלום, כן? שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום.
קודם כל, תודה שאלתם אותי.
בבקשה, בבקשה.
והבת שלי אמורה בעוד שבוע לעבור...
בת כמה את ובת כמה... מה שמך ובת כמה הבת שלך?
שמי מאיה, אני בת 80.
לא, זה לא חשוב, השם של הבת, כמה הבת?
הבת בת 56 או משהו.
כן, מה השאלה?
השאלה, יש לך סתימה בצינור הדמעות, עם דלקת עיניים שחוזרת על עצמה כל הזמן. היא הלכה לאוקולופלסטיקאית, שניסתה לפתוח לה את זה באמצעות שטיפה ולא הצליחה.
כן.
והיא קבלה לה כבר לעוד שבוע תור לניתוח שאמור לעבור דרך האף.
כן, כן, כן.
וכן, ואני מוטרדת.
למה את מוטרדת?
בתור אימא.
אוקיי, בתור אימא מותר להיות מוטרדת, גם בתור אבא. תראי, הסתימה בצינור הדמעות זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא תופעה שכיחה. בדרך כלל האוקולופלסטים שהם רופאים מומחים לדרכי הדמעות ולאפאפיים ולאסתטיקה של העיניים, הם יודעים לשטוף או להכניס איזה צינורית קטנה ולנסות להכניס צינורית ולשטוף ולפתוח את צינור הדמעות. ואם זה לא הולך, אז עושים ניתוחון קטן, שהם האוקולופלסטים די מנוסים בו, וזה לא משהו גדול.
השאלה... האם יש איזה שהם סיבוכים שהניתוח הזה יכול
סיבוכים שהניתוח לא מצליח, זה לפעמים הוא לא מצליח, לפעמים זה נסתם, זה לא, זה, אבל זה עוד פעם, זה יכול להיות, אבל זה לא ניתוח מסכן חיים.
לא, ברור, ברור, כן, שלא, כן. אבל זה מסכן, עכשיו, היא גם מתלבטת אם לעשות שתי עיניים בו זמנית, או
לא, 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 אחת. כדאי לעשות לא עין אחת, או לעשות עין שנייה.
זה מה שאני גם חשבתי.
כי אם יש זיהום, או יש משהו, לפעמים אחרי ניתוח יכול להיות זיהום, אם יש זיהום בשתי העיניים, בדרך כלל עושים בעין.
כן, זה בעייתי.
כן, עדיף לעשות, לדעתי עדיף לעשות. אבל עדיף גם להתייעץ עם הרופאה האוקולופלסטית. כלומר, אני בדרך כלל שאני הולך לרופא, וכשלעיתים נדירות שאני כפציינט הולך לרופא, אני בוחר רופא, ואם בחרתי אני סומך עליו. ומה שהוא אומר לי, אני עושה.
כן, אוקיי. אוקיי, טוב, בסדר גמור,
כל
מודה
טוב,
לך
מאיה.
מאוד מאוד וכל
כל
טוב.
טוב. כל טוב, כל טוב.
ביי.
זה רבותיי, סיימנו. סיימנו לא לפני שאני יודע לאייל פרנק, עורך התוכנית, לשני רומנו המפיקה, לירון זאבי שהיה אחראי על הדיגיטל, לרעות מתתיהו ארגון על הלייב, לאיציק אהרון שהיה אחראי על השידור ב-103 FM, ולגל אשל שהייתה אחראית על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובצפון, ב-104.5, זוהר צפוני, עם גבי זוהר. אז המשך יום טוב, שבת טובה, ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, שבת שלום.